רבה לך. תודה.
בריאות בכיף. ביי.
אנחנו שוב מתרשים לנושא הלקויות הלמידה ואבחון היתר, חשש כבד בקרב מנהלי בתי ספר, הורים ותלמידים מפני כוונת משרד החינוך לבטל באופן גורף את ההקלות שניתנו עד היום לתלמידים שהובחנו כלקויי למידה, כאשר בשלב הראשון, כפי שנחשף אתמול בערוץ 2, ישנה כבר טיוטת חוזר מנכ״ל, ובה הוסבר כי כל ההקלות שלהן זכאים נבחני הבגרות גם בשנה הזו מבוטלות לאלתר. מלי דנינו, מנכ"לית אגודת ניצן, מייסדת אגף לקויות למידה במשרד החינוך. שלום מלי.
שלום.
אני מבינה שהתרעומת היא גדולה על המהלך הזה.
התרעומת היא גדולה על המהלך, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות של הורים מבולבלים וכועסים, ובעיקר לא מבינים מה הולך לקרות. העובדה שהתלמידים קיבלו התאמות לאורך השנים היא בזכות ולא בחסד.
לא תמיד בזכות, הרבה מאוד פעמים, מלי, רק בוא נתעכב על זה, וזה נאמר כל כך הרבה פעמים בתקשורת, וזה נאמר גם על ידי מבקר המדינה, יש אבחון יתר, יש תעשייה ממש של אבחון של לקויות למידה ומתן הקלות, חלקם כמובן בדין העשות ובהכרחיות, אבל יש הרבה מאוד עוד מקרים שבהם תמורת סכום פעות אפשר להשיג את ההקלות האלה, ואת יודעת את זה.
אני חושבת שאנחנו חוטאים לילדים שיש להם לקויות למידה, זה לחזור 20 שנה אחורנית לתקופה שבה אני הגעתי למשרד, ושבחוזר המנכ״ל דאז מ-1997 נאמר שאין דבר כזה לקויות למידה, בוודאי לא בגיל הרך, צריך להתייחס אליהם כתלמידים שמתקשים בלמידה. אז אנחנו יודעים שיש דבר כזה שנקרא לקות למידה גם בישראל וגם בעולם ובעולם המערבי.
חצי כיתה? כיתות שלמות של
אני, אותו? אני חושבת שהעובדה שזאת חצי כיתה, אף אחד לא בא ושאל את השאלה האם חצי כיתה מקבלת למשל תוספת של זמן. ועל כל פנים, מי ששולח את התלמידים לאבחון אלה בתי הספר, והתהליכים הסטנדרטיים שצריכים לחול בבתי הספר, שאנחנו מדברים עליהם כל כך הרבה באגודת ניצן, ואנחנו מפעילים פרויקטים בתוך בתי הספר ומצמצמים בצורה משמעותית את התלמידים שזקוקים לאבחון. אבל זה בהנחה שנעשה איתור, מתבצעת התערבות חינוכית מותאמת, ושהתלמידים מצליחים להתקדם. ואז אלו שאינם מצליחים להתקדם, אלו מופנים לאבחון. אלא שבמקום לטפל במערכת החינוך, לתת את הכלים למורים, הציפייה היא היום לצמצם את מספר ההתאמות לפי מה ששמענו אתמול לאחוזים בודדים, כשבעצם לבית הספר אין את הכלים לעשות את ההבחנה בין הלקויות הקשות לבין הלקויות הפחות קשות, ולמי ייתנו את ההתאמות האלה? למי ייתנו ומה יהיה על אלה שבעצם ללא התאמות ייכשלו במבחנים? אנחנו פשוט חוזרים לתקופה שבה אמרו שהילדים עצלנים, או הילדים יש להם קשיים כאלה ואחרים, ואנחנו מתעלמים מזה שיש ילדים שבזכות ההתאמות הצליחו להגיע לאן שהם
הגיעו. אבל מלי דנינו, את מכירה בכך שצריך לבדוק את כל הנושא הזה מחדש ולרענן את הבדיקות האלה?
אני בוודאי, אבל לא, אני חושבת שהנושא דורש התערבות של מערכת החינוך מכיתה א', אבל אי אפשר לקבוע שרירותית
אי אפשר להתערב רטרואקטיבית. מה שאת אומרת, צריך אולי מעכשיו להקפיד יותר על הקריטריונים, ומעכשיו להבחן באופן יותר מוקפד, אבל לא לבטל רטרואקטיבית למי שכבר קיבלו את ההתאמות.
אם מישהו קיבל את ההתאמות והוא נבחן בצורה הזאת, אני חושבת שרק החרדה סביב זה, עצם זה שאני לא אקבל את הזמן, הרי אותו תלמיד שאין לו שגיאות כתיב לא צריך להתעלם משגיאות הכתיב שלו. מה זה אומר אם יש לו שגיאות כתיב? האם אנחנו נוריד לו עוד פעם ציונים על זה שיש לו שגיא אוטיסט בגלל שיש לו בעיית שפה? התלמיד שלא מסוגל, לא מסוגל להיבחן בכתב, כי יש לו בעיית קשב
קשה, שהוא
לא מסוגל לשבת שלוש שעות בבחינה. מה אנחנו עושים עם זה?
בואי נדבר עם שתי אמהות מודאגות. האלה אימא לתלמיד בכיתה ט' שיש לו הקלות, והקלות האלה לקראת הבגרות וכיתה י' התבטלו. כן, האלה.
שלום, סך הכל, אתם דיברתם על אותם אבחונים שאיזשהו עסק שנמכר, אבל הרי האבחונים האלה נתמכים במבחנים. זאת אומרת, כאשר אתה מביא אבחון, הוא נתמך במבחנים מקיפים של שעות שילד עובר את המבחנים
עליו. לא תמיד זה נעשה באופן המקצועי הראוי.
אז שיתנו איזשהו רף מסוים למבחנים.
איזה הקלות יש לילד שלך, איילה?
לילד שלי יש הקראה, יש הערכה.
מה זה הקראה? רגע, מה זה הקראה? זה מבחן בעל פה?
יש לו בעיות, לא מבחן בעל פה. יש לו בעיות של קשב והבנת הנקרא, יש לו דיסגרפיה קשה.
אז קוראים לו את השאלות במבחן?
מקריאים לו, מקריאים לו את השאלות, כי אם הוא יקרא, הוא עונה בכתב, מאחר ובבגרות עדיין אין את האפשרות להקליד במחשב, אז בתיכון לא מקבלים את ההקלה הזו שעליו להקליד במחשב. הוא כותב בכתב יד מאוד לא ברור שהוא בעצמו לא מסוגל לקרוא אותו, והמורים מתקשים מאוד לקרוא וזה פוגע בו. וכמובן יש לו הערכה של זמן. עכשיו, אילו הוא היה צריך לקרוא בעצמו את השאלות, אז כמובן שהוא לא היה מבין את מה שהוא היה צריך להבין. ועד שסוף סוף אתה מצליח קצת להרים לילד שלך את הדימוי העצמי אחרי פגיעה של כל כך הרבה שנים, הוא רוצה לקחת את זה.
אוקיי, בוא נשמע את יעל, אמא לילד בכיתה י', גם כן העגלות שלו אמורות להתבטל. כן, יעל.
שלום. תראי, אני שמעתי את הדוברת שלפניי, ואני רוצה להגיד שהדבר הראשון זה שאין ספק שצריך לעשות איזושהי רוויזיה בכל העניין של האבחונים.
כן, כן. גם לך אין ספק. כן.
לא, זה ברור לי לחלוטין. יש פה הרבה מאוד בעיות בכל הסיפור של האבחונים. משהו צריך לעשות, אבל הפתרון לא צריך להיות על הגב של לקויי הלמידה. זה לא אמור להיות שאם האבחונים יש איתם בעיות ויש אינפלציה של אבחונים, והאבחונים לא תמיד מקצועיים עד הסוף, זה נכון. אבל הדרך להתמודד עם הבעיה הזאת היא לטפל בסוגיית האבחונים והמאבחנים. היא לא לקחת ילדים שיש להם לקות קריאה ולהגיד להם מהיום, לא נקריא לכם.
מה כן הדרך הנכונה? אם רוצים בשלב מסוים לתקן את המעוות, איך עושים את זה?
להתחיל מהאבחונים. חד משמעית.
כלומר?
חד משמעית לטפל בעובדה שהאבחונים לא מספיק מקצועיים. תראי, זה גם, אני גם אימא של יובל, אבל זה גם קצת התחום שלי. אני פסיכולוגית קוגניטיבית, זה קצת התחום שלי גם הנושא הזה. האבחונים ברובם לא הובלכים עד הסוף, והם לא up to date מבחינת העולם המחקרי בעניין הזה. הם הרבה פעמים שנים, הם הרבה פעמים נעשים על ידי אנשים שלא מספיק מעודכנים במחקרים החדשים בתחום. אז יש הרבה מאוד בעיות עם האבחונים, אבל יש גם ילדים עם לקויות קשות.
איזה של דיאלוג לקראת עם משרד החינוך, לקראת היוזמה שלו, וצריך לומר באמת בהערה סוגריים שלא כל מי שמובחן, מובחן לצלכם, אגודת ניצן, אם אין לי שם שום, אין מחלוקת על האיכות שלכם, אבל את יודעת שהמבחנים האלה נעשים על ידי הרבה מאוד מאבחנות פרטיות וכן הלאה. אז מה העצה שלך למשרד החינוך?
גם בבתי חולים יש קודם כל לנהל דיאלוג עם המערכות השונות ועם מורים ועם בתי ספר, ולא להכיל גזרה לציבור שהוא לא יכול לעמוד בה. קודם כל לעכב את חוזר המנכ״ל. אני חושבת שצריכה לקום, אפשר לחזור לוועדת מרגלית שדיברה על מרכזי אבחון ציבוריים. אפשר לעשות את זה תחת מסגרת מאוד מוקפדת של אבחונים.
יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות. יש משהו אחד שאי אפשר לעשות וזה לייש את הילדים האלה ולגרום להם לכישלון ידוע מראש.
כן, אבל אני חושבת שזה לקחת, זה כמו לקחת מנכה כיסא הגלגלים, וזה כמו לקחת ממי שלא רואה את המשקפיים.
אז לקחת לי בדיוק את הדוגמה התגובה הראשונה שלי לחוזר המנכ״ל היה, אני בעד לא לאפשר יותר הגדלה של פונט ללקויי ראייה, ולא לאפשר יותר מכשירי שמיעה ללקויי ראייה.
אבל השאלה שלי, אם השר פירון יוכל לתפקד אותו דבר כאשר יקשרו לו את הידיים מאחורי הגב ויקשרו לו את העיניים. במידה והוא ימשיך להתנהל אותו דבר, אז אני מוכנה שיקחו את ההקלות לבן שלי.
כן,
אז אני לא בטוחה
שאני הייתי הולכת לכיוון הזה. כן, צריך לומר שהשר פירון בעצמו אמר שיש פה תעשייה.
השר פירון יוכל להתנהל כפי שהוא מתנהל כיום עם ידיים קשורות מאחורי הגב ועיניים מקוצות? ממש לא.
כן.
בוודאי שלא.
אז הוא יבין את הטעות שלו.
אוקיי, יעל ואיילה, אני רוצה לחזור לך משפט אחרון, מלי, כן.
אני ממש מבקשת משר החינוך שכמנהל בית ספר פגשתי אותו ואני יודעת עד כמה הוא מבין את הנושא לקויות למידה, לקחת, למשוך את חוזר המנכ״ל ולקיים דיון סביב הנושא באופן שאפשר יהיה ליצור סטנדרטים שיביאו לרמה מקצועית גבוהה יותר של בתי הספר, של המשרד.
אוקיי. בואו נגיד משפט אחד לסיום אולי, שצריך לברך שסוף סוף מישהו עושה משהו, סוף סוף, אחרי למעלה מ-10 שנים, אחרי דוח המבקר, סוף סוף, רגע, משרד החינוך מנסה לעשות משהו, אבל כדאי היה לעשות את זה באופן יותר שקול ולא גורף.
לטפל בקצה הקרחון, יתום הפולט
שלנו. תודה רבה לכם. מלי דנינו, איילה יעל, תודה רבה. ממשרד החינוך מוסרים לנו, הוועדה לבדיקת הנושא טרם סיימה את עבודתה, כשתסיים נפרסם את מסקנותיה, חשוב להבהיר שההתאמות לא יבוטלו בו. לא יבוטלו באופן גורף. כמה הודעות, וממשיכים.
אתם מאזינים